היי לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 40 של אדם ואדמה. אני רוני יוחנה, ואם אתם חדשים או חדשות כאן, אז אני אספר שאדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. אם אתם נמצאים כאן כבר תקופה, אז רק להגיד תודה על זה שאתם אוהבים את התוכן, ושאתם כותבים לי הודעות כאלה מתוקות, וגם להגיד שאם בא לכם ואהבתם את הפרק, אז שזה יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם עבורו או עבורה. והיום בפרק אני מארחת את ענת ענבר. ענת היא מפתחת הדרך לחיים, תודעה מזינה, ומחברת הספר לא משמינים מאוכל. ענת חוקרת ב-18 שנים האחרונות את החיבור גוף נפש מזון. מתוך תהליכי הרס וריפוי שחוותה ושחרור ממאסר עולם הדיאטות דרך התמקצעות בתחום הרחב של התזונה והתודעה, נולדה הדרך לחיים, תודעה מזינה. ענת מתייחסת לאדם, לחיים, לתזונה והחיבור לגוף ולרגשות כאמנות מרתקת. להשתחרר מכל המיותר, ללמוד לאכול מה שבא לנו ולהרגיש איך שבא לנו. דיברנו בפרק על אכילה רגשית, על המאבקים שלנו מול אוכל, על דרכים ללמוד לקבל את עצמנו וללמוד לכבד את עצמנו בכל מה שקשור לגוף נפש מזון, על ההבדלים בין מזון לאוכל, על איך באמת ניתן לגרום לשינוי תזונתי להתרחש ועוד מלא. אני רוצה להקריא רגע חלק קטן מתוך הספר של ענת שנקרא לא משמינים מאוכל, שהולך ככה. החיים לימדו אותי ששום דבר אינו בטוח ושהכל יכול להשתנות בין רגע. גם מי ששומר על אורח חיים בריא יכול למות בגיל צעיר מהתקף לב, מפיגוע, מסרטן. יש לי בני משפחה שחולים במחלות כרוניות, איכות חייהם ירודה, אבל הם חיים. מנגד היו אנשים בריאים שנפטרו בגיל צעיר. אין לנו שליטה על זה. לכן המטרה אינה להישאר יותר זמן בחיים, אלא לחיות טוב בזמן שיש לנו. לכבד את החיים, להוקיר אותם, להעניק להם כוח, לתת להם איזון, לחיות חיים איכותיים ללא תחושות של עייפות, ללא חולי ומועקות נפשיות ולהפחית חרדות. דרך תהליכי הערס והריפוי שחוויתי בעצמי, הבנתי עד כמה המזון משפיע עליי ועל כולנו. לא רק המזון שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו חושבים, חשים, רואים, זוכרים, מרגישים, מאמינים. כל זה הוא מזון בעיניי. התזונה הפיזית שלנו היא חיבור הכי אינטימי שלנו לגוף. הרגשות שלנו משפיעים על בחירת המזון, וכך הכל מתחבר ומשפיע על איכות החיים שלנו. לכן אין טעם לעסוק רק בתזונה במנותק מהרגש ומהנפש. הקטע הספציפי הזה ממש נגע בי כי אני מאוד מתחברת למילים שכתובות כאן, ואני חושבת שבאמת מעבר לזה שמזון ומזון איכותי וטוב עבורנו זה בסיס מדהים, אבל אני חושבת שלא פחות מזה זה אנחנו מקבלים אנרגיה מאוכלים במרכאות אנרגיה ממפגשים חברתיים, מהעשייה שלנו, מהסביבה שמקיפה אותנו, מכמה מימוש ושמחה אנחנו חווים ביום יום שלנו. אז מקווה שהתחברתם לזה גם. ורגע לפני שאנחנו צוללים פנימה, אני אשתף אתכם שממש עכשיו בסוף מאי מתחיל מחזור נוסף בקורס של ענת שנקרא תודעה מזינה, אז אם זה משהו שהוא רלוונטי עבורכם או מעניין אתכם, אני אצרף את כל הפרטים בתיאור למטה. אז יאללה, בואו נתחיל, תהנו עלי ותספרו לנו איך היה. היי ענת ענבר.
היי רוני.
אני שמחה כל כך שאת כאן ושהמפגש שלנו עבר מהרשת לפנים מול פנים לפודקאסט.
ממש. לראות אותך זה כבר אור גדול בלב. ולהקשיב לך ממש ממש. תודה. מעלה בי המון אופטימיות, באמת, הפתיחות, הסקרנות, זו בריאות בפני עצמה.
טוב, את אומרת את זה בטיימינג טוב, כי אפרופו אוכל, אתמול היה לי יום מה זה קשה, ובגלל שהוא היה כזה מורכב, אז גם לא הצלחתי לאכול כלום, אבל זה אנחנו בדיוק נוגעות בקשר בין כאילו רגש לזה, אבל אולי נצלול לזה כבר, כי בא לי כאילו להיות כנה ולהגיד שאני מבולבלת בכל הקשור לתזונה, כי אני מרגישה שהתרגלתי, יכול להיות שזה גם תודות לעולם הדיאטות, אבל גם באופן כללי כזה להסתכל על דברים בצורה קצת יותר מצומצמת, על מה בריא ומה לא בריא. כאילו לא טוב לי. אני גם היום, מהמקום שאני נמצאת בו, אני גם יודעת להגיד שהרבה פעמים המחשבה שלנו על אוכל מסוים כמזיק יכולה להיות אפילו יותר מזיקה מהאוכל עצמו. אני מודעת לזה. ויחד עם זה אני אומרת, אבל עדיין יש דברים שהם בריאים ולא בריאים. אז כאילו, איך חיים את שניהם? איך חיים גם את מה שמטיב איתי לצד, כאילו, את מבינה את הרי? אני חושב שיש פה איזשהו דיסוננס מסוים.
תראי, השאלה בכלל מה זו בריאות. בריאות זה איזשהו צורך. איזשהו צורך שלנו. אנחנו רוצים, אני חושבת שאפשר לפרש בריאות לכלילות, לחיוניות, לתחושת שלום והרמוניה פנימית. זו בריאות. והגוף שלנו, כמו גם בעולם החיצוני, אנחנו ביום יום גם מזיקים לנו. הגוף יודע להתנהל גם עם אוכל מזיק. אבל את ככה מעניין שככה התחלת ואמרת שהיה לך יום קשה, ולכן בעצם הרגשת בלבול עם האוכל. כן. נכון? זאת אומרת, האוכל איכשהו נשכח. ופה באמת תמון הרבה מן הפלונטר, שבעצם החיים שלנו נמצאים בתוכנו ולא לנגד עינינו. זה בעצם העסק של החיים, המפעל הכי מתוחכם ביקום. זה מטורף כשמגלים, כשמבינים, כשמכירים תודה לעסק המטורף הזה שקיבלנו, שלשמחתנו את רוב הפעולות הוא עושה בלעדינו, כי גם את המעט שיש לנו אנחנו יודעים להרוס. ויש לנו קצת בלבול חיצוני או אומס חיצוני, שבלי המפעל הפנימי הזה שיעבוד לא יהיה אומס חיצוני, קצת אומס חיצוני ואנחנו שוכחים מלהזין את הגוף, אנחנו שוכחים ממנו. אנחנו מאוד רוצים בריאות, אבל אנחנו נוטים לשכוח מעצמנו. והשכיחה הזאת מעצמנו, יש לה המון רבדים. אנחנו אכן מאבדים את עצמנו בימינו. אנחנו מאבדים את עצמנו גם במקום של תשומת לב של הנפש. אנחנו מחנכים את עצמנו בלהתקבל ולא בלקבל. אנחנו מחנכים את עצמנו בלראות ולהשוות מבחוץ ולא לראות את עצמנו פנימה, וזה בא לידי ביטוי בבלבול הגדול שחווים היום. אני רוצה לומר לך שמאז הקורסים הראשונים, בערך ב-15 שנה האחרונות, אם אני משווה, המודעות התזונתית באמת מאוד עלתה. אבל גם הבלבול. כי בעצם אנשים יותר מודעים להשפעת התזונה, והבלבול, למה לא מצליחים ליישם את מה שיודעים? מה קורה? למה הבלבול הזה מתקיים? וזה בעצם מה שאנחנו עוסקים בתודעה מזינה. כי הפתרון לבלבול הזה נמצא בחיבורים. זאת אומרת, תזונה זה עולם מרתק, מרתק. והתודעה זה עולם מרתק. אבל אם אנחנו רק נפעל ברובד התזונתי, או רק בתודעתי, לא יעשה השלום בתוכנו. לא ייפטר הפלונטר. הפתרון נמצא בחיבור, ואני אשמח שנשוחח על כך.
שכשאת אומרת פלונטר, את בעצם מתכוונת למאבקים שלנו מול אוכל?
מעולה. זאת אומרת, אם את אומרת מאבקים מול אוכל, את בעצם אומרת מאבקים מול עצמך. מה זה מאבקים מול אוכל? זה בעצם מאבק פנימי שמתקיים בתוך המערכת יחסים, גוף, רגשות, גוף, נפש, מזון. זו מערכת יחסים טבעית, סטארט-אפיסטית, בריאה, נכונה לנו, שלהבדיל ממערכות יחסים אחרות בחיים שלנו, ממערכת היחסים הזו אי אפשר להיפרד. כמה שאנחנו בשיטות קלוקלות של דיאטות, מנסים לנתק גוף נפש, כמה שאנחנו נתעלם מהרגשות שלנו, או מהגוף שלנו, או מהאוכל, אנחנו רק ניצור סכסוך הולך וגדל. זאת אומרת, עצם העניין בדיוק נגעת בנקודה, שכשנמצאים במאבק, זה אומר, רגע, רגע, עצרו, רגע. משהו פה לא מסתדר. ממה נוצר מאבק? מחוסר תקשורת. יש איזשהו סכסוך, חוסר תקשורת, זאת אומרת, לא מדברים את השפה הנכונה לאותה מערכת יחסים. נכון להיום, מה שאני חווה, זה שהרוב עדיין מנסים לפתור את המאבק הזה דרך מאבק. אנחנו מקבלים הגדלת המאבק. אז היכולת של תקופת זמן מסוימת, אנשים פונים בדרך של מאבק, לפתור את המאבק של עצמם, זה לתקופת זמן מסוימת זה יעזור, אבל מהר מאוד זה יחזור ותהיה רגרסיה הרבה יותר גדולה.
מעניין מה את אומרת, כאילו את אומרת שבעצם אני מתמודדת עם איזשהו מאבק מסוים מול אוכל, ואני פונה לשיטה מסוימת, דיאטה מסוימת, אפילו לא דיאטה נגיד, רק סוג מסוים של פלאו, טבעונות, זה, וזה תהיה התשובה בשבילי, ואז אני עדיין מתמודדת עם המאבקים בתוכי לגבי אוכל במאבק אחר, בשיטה אחרת.
את לא פותרת שום דבר, זה כמו שלנסות למצוא פתרון לאכילת עוגה בעוגה ללא סוכר, או בתחליף כזה אחר, או לפתור את הסוכר בתחליף סוכר, זה רק מחמיר את המצב הרגשי והפיזיולוגי.
כל נושא אומרת, יש סיבה אחרת, סליחה שקטעתי אותך,
נכון.
שבגללה אני נאבקת ב, לא יודעת, בזה שאני כמה ימים אוכלת בטירוף, ואז עושה כמה ימים של צום, או לא נכון. יודעת, או התחושה הזאת של הלקאה ו- ועונש וכל הדברים האלה.
נכון, 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 ואז אנחנו שומעים את המילים, אני צריך, אני צריכה, אני חייב, אני חייבת, לא, אנחנו לא חייבים. אנחנו תכף נבין ככה בשיחה כמה אנחנו רוצים ובוחרים ואפילו משתוקקים, כי כשאנחנו מתקשרים נכון את המערכת יחסים גוף נפש מזון, זו חגיגה, זו הרמוניה, זו שלום, זה לחזור הביתה, רוני, זה ממש לחזור הביתה.
אוקיי, זה, קודם כל זה נשמע מדהים, אז אולי רגע לפני שאנחנו כזה ממשיכות וסוללות עוד יותר לתוך השיחה, אז אולי תקחי אותנו רגע צעד אחד אחורה לאיך בכלל את הגעת לזה ומה עברת בדרך הזאת, וקצת תשתפי אותנו כדי שגם אנחנו נוכל לחזור הביתה וכזה לתת לדברים להתחבר בתוכנו.
אז תכלס, התזונה הגיעה אליי, לכולנו, כן? אבל הגיעה אליי מאז שנולדתי. התעסקות עם התזונה היא ממש די מגיל צעיר, אם במודע ואם לא במודע. גדלתי בבית עם גנטיקה של אוביס, של השמנה, וההתבוננות אם באמת באים סביב דיאטות, כשלפני המון שנים היה את הטרנד הנוראי הזה של מלטעות, שאולי חלק מהמאזינים פה מכירים, שפשוט קושרים את הפה, קושרים את הפה עם חוט ברזל, כדי, מה בעצם בן אדם צריך לעשות כדי למנוע ממנו לאכול? זאת
לא המקום הזה,
כן, כילדה, עוד כמה שנים אולי גם ככה ייראה לנו נוראי מה שיש היום את הזריקות וכל מיני שיטות אחרות שהיום נראות לגיטימיות, אבל כן, ממש לקשור עם חוט ברזל. ובעצם חוויתי את אמא שלי כילדה בת 7, שנגיד אם היא צועקת עליה ומדברת עליה עם שיניים סגורות ככה, ותנסי לדבר ככה, זו החוויה בעצם כילדה, מה בעצם צריך לעשות כדי להילחם באוכל, כדי להילחם במשקל. אז זה במודע או לא במודע זה נכנס, וההתעסקות באמת עם אוכל, כשלצד באמת טראומות של אובדן מאוד 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 קרוב לי כבר בגיל 8, שככה חוויתי איזושהי תחושה שמקום יציב לי ומבין אותי נעלם לי, וזה גם איפשהו כנראה גם מחיבורים כאלה של החיבור בין נפש לתזונה. בגיל 12 כבר מה שנקרא הפרעות אכילה, מבחינת תהליכיות כל היום על מסטיק בזוקה, דיאט ספרייט, ובאיזשהו שלב ממש הושפזתי על מין הרלת אספרטיים כזה עם הדיאטים הנוראים האלה. חוויתי ממש את העצמות, ממש תחושה של חוויתי את התזונה כהורסת ממש, כשגם הפכתי להיות צמחונית, אבל לא צמחונית, לא, מתוך מקום שפשוט דחה אותי לאכול בשר, זה הגיע בשלבים, אבל הייתי צמחונית לא מודעת, מה שרבים היום זה עדיין קורה, גם טבעונות וגם צמחונות, אפשר להיות מאוזן ובריא וחיוני, אם לאכול בשר או בלי לאכול בשר. אז הייתי צמחונית של כאילו, של תחליפים. תחליפים בדיוק נותן תחליף לחיים, מבחינת ההרס לגוף, ואז באמת סביב דיאטות לעבוד קיץ שלם בשביל לקנות איזה ערכה של איזה הוגיה חדשה שעושה קסם וכל הנושא סביב קלוריות, בעצם תזונה כמשהו חיצוני לגמרי, זאת אומרת סביב משקל, תזונה ומשקל, זה חיצוני, כאילו משקל קונים על איזה קולב בחנות, מאיפה מגיע המשקל? הרי מבפנים, אבל אף אחד לא חינך אותנו, לא לימד אותנו שזה מגיע מהתנהלות פנים, זה יכול להיות אצל אחד אסטמה ואצל אחד משקל, הגוף מדבר איתנו, וההתעסקות עם המשקל, זה לא משנה כמה הייתי ממש בתת משקל, בגיל 14-15, האחות ככה קרה לאימא שלי בדאגה, שבעצם היא אמרה לי שאני צריכה לעלות במשקל, ואני צחקתי מה פתאום אני ממש ממש מנה, כל הפרופורציה השתנתה וכל ההסתכלות והביקורתיות על עצמי, זה ככה ליווה, אבל עסקתי, למדתי אומנות, עסקתי באומנות, ובעצם שנים בתוך עולם הפרסום, באיזשהו שלב, התזונה תמיד הייתה ברקע. ובאיזשהו שלב הרגשתי ככה שאני מתרוקנת במקום של העיסוק. וכשפניתי ללמוד תזונה, זה גם, זה היה מעניין. אני חושבת, לא פניתי ללמוד את התזונה הטבעית, כמו נטורופתיה. לא פניתי ללמוד מתוך לעסוק בזה, אלא פניתי מתוך עניין. אבל אמרתי, אם אני עושה את זה, אני עושה את זה כמו שצריך. מה שנקרא, הפכתי להיות פרילנס, עזבתי מקום עבודה כדי ללמוד באמת במהלך היום, ואז הרגשתי את הפרפרים בבטן, ואז כשלמדתי את כל השילובים, את החלק של הרפואה המערבית, והכל ביחד פתאום התחבר לי שזה שלב מאוד מאוד משמעותי, והשלב המאוד משמעותי שקרה בשלב הזה, זה באמת ההבנה שהתזונה זה משהו הכי אינטימי, המזון זה החיבור הכי אינטימי של האדם, התזונה היא כל כך לא חיצונית, היא הכי 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 פנימית, היא מחברת אותנו, וזה באמת מה שאני מלמדת, שאין דבר כזה אכילה שהיא אינה רגשית, הבלבול שנוצר יצר אכילה רגשית שלילית היום, אבל פתאום ההבנה, היכרות עם הבית שלי פנימה, עם החיים שלי, נתן לי המון המון תובנות, ואני הבנתי שאני פוגעת בעצמי עם כל המקום הנפשי והרגשי אולי החסר שהיה בי ומה שאני עברתי ככה בילדות, בנעורים, אבל מתוך מקום של אחריות אני הבנתי שאני פוגעת בעצמי כמו שאני לא ארצה שאף אחד אחר יפגע בי.
וואו, זה קטע. זה קטע כי אני פתאום חושבת איזה דבר משמעותי זה להצליח לשנות את התפיסה וצורת ההסתכלות שלנו לגבי המערכת יחסים שלנו מול אוכל. כי כאילו במקום שאוכל יגרום לי לסנוע את עצמי ולכעוס על עצמי ויכניס שליטה לחיי או ייקח שליטה מחיי, אז במקום זה אוכל יהיה דווקא זה שיחבר, שיעניק לי כבוד לעצמי ואהבה לעצמי.
ודרך, לא סתם יש את ה-we are what we eat, פתאום אני רואה את עצמי דרך האוכל, גם כל הרגלי האכילה, כמה זה כל כך אפשר ללמוד דרכם עלינו, אבל בכלל לראות את ההשפעה פנימה, את ההשפעה הפנימה על מערכת הסטרס, מערכת החיסון, על חומציות, על המון, פתאום ראיתי את ביתי. גם היום עדיין כשמלמדים תזונה, מלמדים אותה חיצוני לגמרי.
כן, זה כאילו נשאר בניתוק כזה. תאכלי 20% חלבון, 80% פחמימות, 2500 קלוריות ביום, ואין אפילו לרגע הסתכלות איך זה מטיב איתי, או אם זה בכלל, אם זה מטיב איתי, גם ברמה הבריאותית וגם ברמה הנפשית כמובן.
ממש, אני עושה המון אנלוגיות לעולם החיצוני, כי זכינו לראות החוצה. אז דרך העולם החיצוני היא נותנת דוגמאות שזה מאוד ברור לנו שאנחנו לא נתעסק עם זה וכן נתעסק עם זה אם אנחנו רוצים לחיות באיזשהו איזון. אבל בתוך הגוף שלנו אנחנו לא לימדו אותנו, לא חינכו אותנו על החיים שלנו, ואנחנו מתעסקים עם כל מה שהכי פחות חשוב להתעסק. ואנחנו יוצרים לעצמנו פלונטרים על פלונטרים בחיבור הכי מופלא ומדהים של גוף, מזון, רגשות. ואז בעצם זה באמת עשה לי המון המון תובנות, כי תזונה היא ממש עוגן. זה פשוט פרמטר בחינוך של החיים של לכבד. וכשאנחנו מכבדים את עצמנו, אנחנו פחות מכבידים. וכשאנחנו מכבדים את עצמנו, היחס שלנו לסביבה משתנה, היחס של הסביבה משתנה אלינו, אנחנו מחזירים לעצמנו את המקום של הקבלה, במקום להתקבל והנראות החיצונית. המשקל לא רלוונטי, אין בכלל דבר כזה באמת עודף משקל, יש חסר. וכשהבנתי גם את הצורך הרגשי, את הצרכים הרגשיים, וידעתי למלא בי באמת את הצרכים הרגשיים, ולא דרך לסתום דרך אוכל. אבל זה כמובן עוד היה בהתפתחות, ואחר כך גם ריפיתי עצמי מחלה שפרופסור אמר שאין סיכוי, אבל הייתה בי אמונה כבר וידע שאני יכולה לכוון את הגוף שלי לריפוי, וזה היה עוד כוח מאוד גדול שקיבלתי כאיזשהו אישור דרך התזונה על יכולת ההשפעה של התזונה. וכשלימדתי סטודנטים, פתאום ראיתי מול עיניי והתחבר לי כל התהליכים שאני הוצאתי את עצמי, ותהליכים מאתגרים ביותר שעברתי גם נפשית וגם פיזית, הכל התחבר לי ביחד, וזה החקר באמת שאותו אני עוסקת, החיבור גוף נפש מזון, כשבעצם חוויתי סטודנטים שלומדים תזונה, מה גורם לשיבוש, מה גורם לנו לרצות בריאות ולבחור אוכל שמזיק לנו, איך זה קורה?
כן. וואו, את יודעת, כאילו קודם כל זה עשה לי קצת צמרמורת, כי אני בחיים הצעירים שלי גם היו לי מלא 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 מאבקים מול אוכל, אני חושבת שזה לגמרי הגיע לאיזשהו שלב שאפשר יהיה להגדיר את זה תחת הפרעות אכילה, ולוקח הרבה זמן להשתחרר מזה, זה כאילו ממש מי שאנחנו, זה המחשבות שלנו, זה התחושות שלנו מול זה, ואת יודעת, אפילו עד לא מזמן, אני חושבת על התקופה שאני וגל רק הכרנו, הבן זוג שלי, שכשהיינו כל פעם נפרדים בשדה תעופה, הוא היה גר כאן בקליפורניה ואני בארץ, וכל יום כזה של פרידה, הייתי נכנסת לשדה תעופה, וקונה את כל מה שאני רואה, כדי פשוט...
מה, תספרי לי מה את קונה למשל, האם את קונה מלפפון או קונה מה?
לא.
לא, מה את קונה?
לא, אני לא קונה מלפפון. הייתי קונה הכל, כל מה שאני יכולה כדי ממש כזה, לא יודעת, להטביע את הרגש.
אבל הנה, בדיוק, אז בוא ננסה רגע להבין מה, נגיד, היית קונה קורסון או היית קונה חטיף?
כן, כן, קורסון, סנדוויצ'ים, חטיפים, ממתקים,
יופי. יופי, ופה אפשר כבר לגעת טיפה בנקודה, כיצד החינוך בימינו כל כך קלוקל, כי אנחנו מדברים שפה הפוכה ומייצרים בעצם את המאבק הזה. אנחנו פועלים בדרך הפוכה, בחינוך ממש ממש קלוקל, ובשפת הודעה מזינה אנחנו פותרים. כי את אומרת באמת, לקחת את החטיפים ואת הג'אנק, שאת יודעת שזה מזיק לגוף. גופנית את לא היית רוצה להעניק לך את אותם מאכלים, אבל הם חלק מחיינו. ואת פנית לאותם מאכלים מתוך צורך וכמיהה, ברגע תחושת ביטחון, בתוך העריק הזה שנוצר לך. ובעצם מילית את גופך ביודעין, ברעלים פיזיים, ברצון לקבל אהבה וביטחון ואמפתיה. זאת אומרת, אוכל מזיק מתחבר בימינו לאיזשהו ריק וצורך למילוי של ביטחון ואמפתיה ואהבה. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, את אוהבת ואת מקבלת אהבה דרך לפגוע בעצמך? את מבינה כמה הקשר הזה קלוקל? עכשיו, זה לא נולד מאותו רגע שנפרדת בשדה תעופה מגל. את גדלת לתוך מציאות שמילים, מילה זה מזון. אנחנו תכף נדבר על זה, תזונה זה רק חלק קטן מהמזון שלנו, מילה זה מזון משמעותי ביותר, צליל. כשגדלנו במציאות שלא קיבלת קרוב כשהיית ילדה מצטיינת, ולא נתנו לך גזר כשהיה לך חגיגת יום הולדת, אין חגיגה בלי הוגה, קולה זה טעם החיים, פסק זמן, זאת אומרת המסרים של רגש שאת זקוקה, שאנחנו זקוקים, וזה באמת אנחנו כמנהלי מפעל חיינו, עלינו לא רק לספק את הצרכים הפיזיולוגיים, עלינו גם לספק את הצרכים הרגשיים, ואנחנו, מה שמשותף לנו זה הצורך בביטחון, באמון, באהבה, אבל האהבה והרגע של האמון התחבר לנו על ידי כל מסר, בכל חוש שהוא, דרך אוכל מזיק, וזה התחבר לנו לטעמים, זאת אומרת, טעם מסוים שנחשב לנו טעים, מה זה הטעם הטעים? טעם זה גם עניין של חיבורים, הרי טעם זה גם אחוז גדול של ריח, אבל בתוך הטעם יש זיכרון, בתוך הטעם יש, את הרגשת את הטעם הזה כשחווית אהבה, נתנו לך תשומת לב עם הטעם הזה, אז זה טעים לך, אם עם הטעם המסוים הזה היית חובה מכות והשפלות, לא בטוח שהיית רוצה את הטעם הזה. אז כשאומרים טעים לי, קודם כל הכל טעמים משתנים, כמו כמעט כל דבר, חוץ מהצרכים שלנו שהם לא משתנים. והטעמים זה בעצם חיבור, חיבור של זיכרון, של חוויה, של צורך. אז הצורך שלך זה לא באמת בטעם של החטיף, הצורך שלך זה באותו ריק עצום שנוצר ואת רוצה למלא אותו. למלא אותו, זאת אומרת, מה שבעצם אנחנו מבינים פה על קצה המזלג, זה שבעצם כל הידע, הרצון שלך לא לפגוע בגוף שלך, מה שהכי מנחה אותך, ולא רק אותך, את כולם, ולכן אין דבר כזה אכילה שהיא אינה רגשית, כי הרגשות שלנו הם אלה שמנחים אותנו בבחירות התזונתיות, ולא משנה כמה נרצה בריאות, או ירידה במשקל, או... זאת אומרת, האכילה רגשית, זה מובן מאליו, מה שקורה בימינו בגלל הפלונטר שנוצר זו אכילה רגשית שלילית. אנחנו יצרנו בתוכנו אמונות, מחשבות שנוצרו מחוויות, ממילים, ממראות, שהם אלה שמנחים אותנו, כי המוח שהוא גולם, אבל הוא גולם מכונן, הוא מכונן, הוא קולט הכל. ובמשך שנים בעצם לימדת אותו לא ביודעין, שכשאת חוגגת וכיף לך את מקבלת עוגה, תהי ילדה טובה, תקבלי גלידה, המשפט הידוע הזה. אז את רוצה להרגיש אהובה, ואת רוצה להרגיש טובה, ואת מקבלת גלידה. זאת אומרת, המוח למד שאותו מאכל, הוא למד שזה מחובר לרגש שאת זקוקה לו. זה מה שהוא למד. אז באותו יום בשדה תעופה, המוח, מבחינתך זה לא משנה מה את יודעת, כרגע המוח לוקח פיקוד, והוא שולח אותך מיד לחטיפים. אני בסוף יום, די, אני רוצה קצת שקט, קצת התנחת, המוח שולח אותי, רגע, אין בעיה, את רוצה אהבה? לכי לגלידה, לכי לפיצה, אבל מה קורה אז? למה בעצם המאכלים המזיקים נהפכו לבעיה, למרות שהם לא בעיה? האוכל לא בעיה, הרגשות שלנו לא בעיה, אנחנו לא בעיה, רק החיבור שנוצר הוא בעיה. כי כשאני אוכלת גלידה, או יותר נכון כשאכלתי בהפרעות אכילה ובתוך מאסר עולם הדיאטות, בתוך החולי וההרס הגדול, אז אכלתי את העוגת שמרים, כן? כי המוח שלח אותי לאותו פינוק ואהבה ודי, רגע, סטופ עולם, אני רוצה רגע פינוק וכיף, ואכלתי את העוגת שמרים, ואז כעסתי על עצמי. גם לא ברגע הראשון כעסתי, וגם החלטתי שאני מנסה לשלוט, ואני אומרת מחר אני לא אוכל, זאת אומרת נתתי לעצמי עונשים גם, עונשים. ושמתי את עצמי, והרגשתי תסכול וייאוש, עכשיו אני מזכירה לך שבכלל הצורך שלי היה באהבה, הצורך שלי היה בתחושת ביטחון, סיפקתי לעצמי עונשים, ואשמה וכעסים, בדיוק הפוך מהצורך שלי. ולכן אנחנו יצרנו בימינו מצב שנקרא רעב רגשי. רעב רגשי זה מקור ההשמנה והחולי. כי אם אני ממשיכה בדרך הקלוקלת של החינוך בימינו, לייצר את החיבור הרגשי הרצוי למאכל מזיק, אני יוכל מאותו מאכל הרבה יותר, או הרבה, אני אצור לי נזקים גופניים של חסרים תזונתיים שהם לכשעצמם, לא יודעת כמה ניגע עכשיו פיזיולוגית, באמת בתופעות שקורות ככל שאנחנו אוכלים אוכל מזיק, אבל יוצרים הרבה יותר תלות בסוכר ותלות במאכלים מזיקים ובעייפות וכתוצאה מחומציות והמון המון תופעות פיזיולוגית שקורות מאותם מאכלים מזיקים, ואני לא אהיה מסופקת רגשית, כי בעצם כל הזמן אני אספק לעצמי את הכעס ואת האשמה, הפוך. אני זקוקה לאהבה ואני אספק לי כעס ואשמה. ככל שהאוכל המזיק לא מחובר לרגע שאני זקוקה, אין עם זה בעיה, אז אכלתי עוגה. אז מה? אז מה? אז אכלתי עוגה.
אוקיי, מעניין, הקדמת אותי, כי כאילו את אומרת את כל זה, ואז אני אומרת, אז רגע, אז מה עדיין שונה משיח שהוא נשאר ברובד של מזיק לא מזיק?
נכון.
ואז אם אנחנו רוצות להשתחרר מההסתכלות השטחית הזאת, אז מה בעצם ההבדל?
מה עושים? בדיוק. איך הבלבול הזה התחיל? מה מקור הבלבול הזה? ובאמת איך כל כך פשוט לפתור את זה על ידי חינוך? וסוף כל סוף ייגמרו כל הפלונטרים המזיקים של הדיאטות והשיטות וכו' שאין לנו צורך בהם. פשוט אין לנו צורך. נחזיר לשלום ולהרמוניה את המערכת יחסים גוף נפש מזון. אז נלך מהלידה. נלך מהלידה, אבל זה עוד לפני זה, אבל מהלידה. כשתינוק נולד, לא במודע נוצר קשר נוירוני, קשר עצבי, ראשוני, גאוני, כי אנחנו, אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו גוף נפש, אנחנו לא סתם רובוט איזושהי מכונה, אלא אנחנו באמת מורכבות מטורפת, לא רק של חומר פיזי, אלא הרבה מעבר לזה בכל מיני דרכות צפיפות כזו ואחרת. תינוק מקבל בזמן ההנקה, תחושת ביטחון, אמפתיה, הגנה, אהבה, ביחד עם הזנה דרך הנקה או דרך בקבוק. זאת אומרת, הוא מקבל את תשומת לב, את הצורך הרגשי שלו ביחד עם הפיזי. תשמעי, אני עכשיו אמרתי מזון, לא אמרתי אוכל, כי יש הבדל משמעותי בין מזון לאוכל. במזון יש מרכיבים חיוניים לגוף. בדיוק לא מזמן בפגישה בקליניקה, מתאמנת שהייתה בעבר בקורס ואמרה שאחרי שנים שעולם הדיאטה הדבר הראשון שככה הפתיע אותה בקורס בעצם ההבנה בהכרת המפתחות החיוניים לגוף שלנו, כי מדברים בצורה קלוקלת על קלוריות ונקודות ופחממות וחלבונים ובריא ולא בריא וטוב ולא טוב, אבל לא באמת בהבנה מהם הצרכים של המפעל חיים שלנו, איך אנחנו יכולים לנהל מפעל חיים שאנחנו לא מכירים את המפעל עצמו. אז הצרכים הפיזיולוגיים החיוניים נקבע, מי שברא אותנו, שהגוף שלנו מייצר מיליוני, מיליארדי חומרים, ונקבע שיש מספר מרכיבים שזה עלינו. לא ניתן, לא יהיה. אנחנו המנהלים. אז לדעתי זה איזשהו פרמטר שמאפשר לנו כבוד לגוף שלנו. כי אחרת אנחנו גם ככה כל כך מזלזלים בחיים שלנו. וכשאנחנו בתשומת לב למה שאנחנו אוכלים, וכשאנחנו אחראים על כך לספק מרכיבים חיוניים לגוף שהגוף לא יודע לייצר, זה מספק את הקשר, את הכבוד. יש לי הכרת תודה על החיים שבתוכי. זאת אומרת, הגוף שלי עושה מיליוני פעולות, אבל מספר המרכיבים הוא זקוק לי. מי הם המרכיבים התזונתיים האלו? ויטמינים, במילה מאוד כוללת, המילה ויטה, ביוונית חיוני. ברגע שיש לפני, נגיד, ויטמין C, ויטמין E, ויטמיני B, ויטמין זה אומר חיוני. הגוף לא יודע לייצר, לא ניתן לו, לא יהיה. יש פיטוכימיקלים שהם יכולים לחשב כחלק בתוך הוויטמינים שנמצאים מרכיבים בתוך הצומח, הירקות, פירות וכולי. חלבון. אז אנשים יודעים שצריך לקבל חלבון. ואז יש תופעה אחרת של חיפוש אחרי קבלת הרבה חלבון. הגוף לא צריך הרבה משום דבר. גם הרבה חלבון פוגע, פוגע בכליות, פוגע. יש 22 חומצות אמינו שזה אבני היסוד של החלבון. ויש 8 חיוניות. זאת אומרת, יש כמה חומצות אמינו שאם אנחנו לא ניתן, ברגע שיש את המילה חיוני, זה אומר שזה עלינו. כך גם חומצות שומן חיוניות. יש שומן מאוד חיוני לגוף, ויש חומצות שומן חיוניות, שבשנים האחרונות באמת נהיה פופולרי ומוכר האומגה 3. אני רק אשלים את הצרכים הפיזיולוגיים, ממש בקצרה, כי באמת ערכתי בזה וזה לא האישו כרגע, ובאמת פחממות זה מרכיב חיוני לגוף, אבל כיוון שפחממות מאוד פשוט לקבל, כי כל עיבוד בעין שנעשה למזון מזין, הפחממה תישאר, הוויטמינים, המינרלים יאבדו באלף, אבל הפחממה תישאר ולכן לא חסר לאף אחד פחממות בימינו. ויש מינרלים, סידן, יוד, ברזל, מינרלים, אלו מפתחות חיוניים. רוני, יש שפע, שפע מזונות לקבל את המפתחות החיוניים האלו. אנחנו בעולם המודרני, מתוך החינוך הקלוקל של האסור וכל הקיבעונות, אנחנו מאוד צמצמנו, אבל בעולם של ימינו יש שפע מזונות לקבל אותם. עכשיו, כמו שיש צרכים פיזיולוגיים, יש גם צרכים רגשיים, כמו שאמרנו. התינוק, אותו קשר ראשוני הזה שהתחלתי ככה לספר עליו, בעצם לא ביודעין, מקבל בפעולה אחת, מעצם ההנקה או קבלת בקבוק, בפעולה אחת, גם את המזון המדויק לו לחיים שלו, לגוף, דרך ההנקה או דרך הבקבוק, וגם את החיבור הרגשי. זאת אומרת, החיבור בין הצרכים הרגשיים והפיזיולוגיים שלנו, הם מה שנקרא מבטן ולידה, וזה הקשר הנוירוני הראשוני. איך אנחנו בעצם הפכנו קשר זה לאותו מאבק וסכסוך גדול, שכשאת רוצה אהבה ופינוק, את הולכת לחטיפים ולכל הג'אנק, ולא בא לך להזיק לגוף שלך. אז הצרכים שלנו לא השתנו, לא הרגשיים ולא הפיזיולוגיים. החיבור בין אותם צרכים גם לא השתנה. הדבר היחידי שהשתנה זה שהמזון הפך לאוכל. וזה הדוגמה שנתתי לך, שבעצם חונכנו על כך שכל הטעם החיים, זאת אומרת, מה ההבדל בין מזון לאוכל? באוכל, אוכל זה מזון אולטרה, זה מזון שעובד ואיבד את המרכיבים החיוניים. זאת אומרת, אנחנו מחנכים את הדורות היום בדרך שלקבל את הצורך הרגשי דרך אוכל שלא מספק את הצרכים הפיזיולוגיים, וגם קיים באוכל כל מיני רעלים ומרכיבים שהגוף ממש לא צריך. זאת אומרת, על אותו קשר בריא ראשוני מדהים שאותו צריך לחזק, בעצם נוצר פלונטר לא כי משהו השתנה בקשר עצמו, אלא המזון הפך לאוכל. וזה תחילתו של מאבק ושל סכסוך באותה מערכת יחסים גוף נפש מזון.
אז אני פתאום חושבת על שני דברים, אני אומרת, אז הדרך שלי להתחיל לפתור את המאבקים מול אוכל, כאילו אני הולכת כאן לשני כיוונים, הראשון זה להגדיל את הידע שלי מה ההבדל בין אוכל למזון, כדי להבין איך אני יכולה לספק לגוף שלי את הצרכים הבסיסיים שלו, והדבר השני זה לפעול ברובד הרגשי. ואני לוקחת את זה רגע אולי קצת קיצוני יותר, אבל בעצם תזונה זה סוג של תוצר לוואי של היחסי אהבה שנאה שלי מול עצמי?
תזונה, אני קוראת לזה עוגן, כי בעצם מה שמדהים בתזונה זה אנחנו הופכים את הנראה אלא לא נראה, כי החיים שלנו כמו שאמרנו בתוכנו ולא לנגד עינינו, זה מין עוגן כזה שאנחנו בעצם משפיעים על חיינו שאינם נראים, אבל מאוד מתבטאים בנראה, כי מה שאנחנו מכניסים פנימה מאוד מתבטא בחוץ, בכל איך שאנחנו מרגישים ונראים וכולי. אז התזונה זו זכות מאוד גדולה. אנחנו רואים את זה כזכות, להבדיל שוב מהשנים של המאבקים והסבל, שזה העונש ופלונטרים גדולים בהסתכלות על האוכל והתזונה, אבל התזונה זה בעצם זכות, זה עוגן, זה חיבור, זה חלק מהמזונות שלנו. כדי לעשות שינוי תזונתי, יש להתייחס לכלל המזונות שלנו. אנחנו עכשיו בארוחה, רוני. ההקשבה אחת לשנייה, השיח, המילים, משפיע על כל אחת מאיתנו, מעורר חשיבה, מעורר רגש, וגם למאזינים. המאזינים כעת בארוחה.
אבל איך אנחנו יכולות להתחיל להסתכל על, על, על תזונה כדבר מזין ואיזה מזל יופי. ואיזה כבוד יופי. כאילו לכבד את יופי. הגוף? כאילו גם את היית שם, אני נכון. לא יכולתי להסתכל על אוכל בתור כאילו איזה מזל. לא, זה נכון. היה מאבק יומיומי, זה נורא. היה סיוט.
נורא, נורא. כשאני באה בעברי הרחוק מעולם האומנות, עולם פרסום, ומבחינתי עדיין נשארתי בעולם האומנות, אם באמת שואלים אותי מה זה תודעה מזינה, כי ב-15 שנים האחרונות שאני חוקרת את החיבור גוף נפש מזון, זו אומנות אינסופית, אומנות אינסופית זה מדהים, זה מרהיב. אבל באמת דרך ההתבוננות, כי אם בצעירותי, באותם מאסר עולם דיאטות, היו אומרים לי, עכשיו צריכה לאכול סלט, כן? אז מבחינתי הייתי באותו רגע מרגישה חולשה בגוף, אני מסכנה, לקחו לי את החיים, אין לי כיף, אין לי הנאה. וכשפניתי ללמוד תזונה, פניתי מתוך עניין, לא חשבתי שאני אעסוק בזה, בתזונה טבעית, ואז התגלה לי עולם, אבל מה שהכי ריתק אותי, שפתאום התבוננתי אחרת בחיבור לגוף שלי, פתאום תזונה זה לא היה משהו חיצוני, פתאום הכרתי את החיים שלי פנימה, ואנחנו אנשים אינטליגנטים, אבל החינוך בימינו מלמד אותנו כמו טוקי, לא באמת את הערכים, איך המערכות פנימה עובדות, ולא צריך עכשיו לעשות דוקטורט, אפשר ללמד בצורה מאוד פשוטה. אנחנו לומדים בתודעה מזינה, על מערכת הסטרס, על מערכת החיסון, חומציות, בסיסי, רגע להכיר, לראות פנימה. ואז אני בן אדם מאוד רגיש, וחלק מאותם הפרעות אכילה, וחלק מאותם יחסים קלוקלים עם אוכל, גם הגיעו ממערכות יחסים בעתיות שחוויתי, נפשית, אובדנים ואיך אני ככה אקצר את זה, טראומות או קושי נפשי שחוויתי בחוץ, הרבה פעמים זה מתבטא ביחסים שלנו אחר כך עם האוכל, ואני הבנתי שקודם כל עליי ללמוד לכבד את עצמי לפני בכלל שאני ארצה שמישהו לא יפגע בי, והכיוון חשיבה ההפוך הזה, לא המלחמתי, אני נלחמת בגוף שלי, אני נלחמת באוכל, אני נאבקת, לא, אני מכבדת. אז באמת שאלת, מה עושים, איך מפסיקים את המאבק הזה? אז באמת זה כמה רבדים ביחד שקורים, זה קודם כל לעצור, לא להמשיך להיאבק. אנשים כל כך נמצאים במאבק, שקודם כל לא מודעים לזה שנמצאים במאבק, כל כך מפוחדים מעצמם ומהאוכל ומבולבלים, שלא חושבים שאפשר דרך אחרת. אז אפשר. וזה הרבה יותר פשוט, אז קודם כל לעצור, לא להיאבק, כי בעצם בתוך המאבק הזה, בתוך החוסר תקשורת, בתוך הבלבול הזה, אנחנו זקוקים לחיבוק. אז בואו נתחיל רגע בחיבוק, בלקבל רגע, אני באמת בסדר, אני חיה, קיבלתי את הזכות לחיות רגע, שנייה, רגע להשתחרר מהשתי קילו, שלוש קילו, מקה, רגע לחבק, אני בסדר. ואז באמת אנחנו פועלים מדרך של כבוד לחיים, אנחנו לומדים את החיים שלנו פנימה, מכירים את הצרכים הפיזיולוגיים והרגשיים, מבינים את הקשר הראשוני הנוירוני, החיבור הסטארטאפיסטי המדהים הזה בתוך מערכת היחסים, ואז אנחנו מתירים את הפלונטרים שנוצרו על ידי אותם כלים שהם נוצרו.
אז בעצם מתבקש לשאול איך ניתן לרפא את אותם צרכים רגשיים שמבקשים מענה.
נכון, קודם כל מכירים את הצרכים הרגשיים, וכמו שדיברנו בשיחה, הצרכים הרגשיים שלנו הם מופלאים, נפלאים, וחשוב שנספק אותם. הפלונטר שקיים היום, שאנחנו מנסים שוב ושוב לספק אותם, דרך הצמד הזה שאנחנו בעצם מצמידים מילים שמשדרות לנו רגש בחינוך, אוקיי? תהיה ילדה טובה, תקבלי גלידה, אין חגיגה בלי הוגה, בוא נתפנק עם איזה פיצה, שאין בעיה עם הפיצה, ואין בעיה עם הגלידה, ואין בעיה עם ההוגה.
הבעיה היא בזה שאנחנו בעצם שמים את הרצון למענה הרגשי רק בזה?
הרגש אני זקוקה מתחבר לי לאוכל שידוע שמזיק, ופה עוד פעם בשיחה שלנו אין מקום להיכנס בדיוק לפרטי הנזק, אבל ידוע שמזיק, ולספק את הצורך הרגשי מאוד חשוב לנו. למה הרעב הרגשי נוצר? כי אם באמת גלידה הייתה מספקת פינוק, אז לא היינו אוכלים הרבה גלידה. אבל למה אנשים מוטרדים ומנסים להימנע מהאוכל המזיק ונלחמים באוכל המזיק? כי זה לא באמת מספק אותם רגשית, נהפוך הוא, עוד מספקים לעצמם אשמה וכעסים וביקורת. בלבול לא נורמלי. אז אין טעם לידע תזונתי שהוא מדהים. המזון שלנו הוא מטורף, הוא מדהים, כי מה שהכי מנחה אותנו לבחירות התזונתיות שלנו, אלו הרגשות שלנו, והאמונות שנוצרו סביב אותם רגשות, כן.
אז מה זה בעצם תודעה מזינה בעינייך?
תודעה מזינה זה באמת השילוב בין שני גלגלי שיניים, שאחד מניע את השני, תזונה ותודעה. זאת אומרת, זה ממש ממש הפתרון שנמצא בחיבור. כי אם אנחנו רק, כמו שאת מבינה, נתעסק עם תזונה שזה מדהים, אבל לא נפתור את הפלונטר הרגשי שנוצר, שהחיבור הרגשי הראשוני הוא בריא, הוא סטארט-אפיסטי, הוא מדהים, ושוב, כשאנחנו פותרים את הפלונטר, ויש לנו גם את הסיפוק הצרכים הרגשיים, שיש לנו אין סוף דרכים לספק את הצרכים הרגשיים שלנו, וכדאי שנספק אותם, והאוכל, אנחנו בעצם מספקים גם ידע והבנה מה קורה בגוף שלנו פנימה, לאן זה נכנס, ההבנה הזו, ואז האוכל המזיק הוא חלק מחיינו, ולפעמים בא לנו להזיק לעצמנו, וזה בסדר גמור, אין לי שום תקווה שהאוכל הזה יספק לי איזשהו צורך רגשי, אני לא סותמת איזשהו רגע שחסר לי דרך אוכל, אז תודעה מזינה זה בדיוק החיבור בין תזונה לתודעה, כיום מה שקורה של גלגלי השיניים הולכים אחד נגד השני ולא אחד עם השני. אני רוצה להוסיף שמה שעוד מאוד תרם לי במשמעות הגדולה בחיי, זה בהמשך גם כשהייתי בת 24, אבא שלי שהיה בן 49 נפטר בשנה שהיינו הכי הכי קרובים, הוא היה בריא וחזק ודווקא הוא בלי גנטיקה לחולי, אמא שלי קיבלה אירוע מוחי בגיל 48, זאת אומרת הגנטיקה לחולי והשמנה כל, הייתה, אבל דווקא אבא שלי היה בריא וחזק, ופתאום יום אחד בום טרח, אין בן אדם. לפני זה חבר נעורים בצבא, בום טרח, הכאב, זאת אומרת הכאב הזה של אובדן החיים שוב ושוב נתן לי כוח מאוד גדול לחיים, כי ההבנה שאין לי שליטה, והמוות זה, אין לתאר את החור, הרי אין לתאר, מוח האדם בעיניי לא יודע לקלוט, לא לידה, שתינוק פתאום יוצא, איך זה היה לי בבטן, ומוח האדם לא יודע לקלוט מוות, זה איך יכול להיות, איפה הבן אדם, רגע, אני רוצה, אין שום תהליך של, רגע, חיבוק, תנו לי. וכשאני חווה היום את איכות החיים, אולי חלק לא יסכים אותי, אבל מאוד ירודה, אנשים חיים בסכסוך פנימי עם עצמם, במלחמה עם עצמם, בפילוג, בהיחלשות של עצמם עם עצמם, לשווא, כעל ידי חינוך פשוט, אנחנו ממש לומדים שפה נכונה, להבדיל מהשפה שהיום אנחנו מדברים, שממש מכניסה אותנו לתוך הפלונטרים, אנחנו יכולים בקלות, בלי תחליפים, עם האוכל המזיק, עם הקיים, להרגיש את התחושה של השחרור המופלאה הזו, כי כשאני, רוני, השתחררתי ממאסר עולם הדיאטות, אין לתאר את האושר, אין לתאר את האושר ואת החופש הזה, וזה מה שאנחנו לומדים, לאכול מה שבא לנו ולהרגיש איך שבא לנו, זה איכות חיים שאין לתאר, וכשמרגישים את החיוניות שהחיים נועדו להם, את הגוף, אז זה כמו תינוק שלומד ללכת, אם הוא ייפול, הוא לא יישאר לזחול, הוא יקום וילך, כי וואו, זה מה שבא לי, אז גם כשתקופות כאלה ואחרות בא לי מאיזושהי סיבה לפגוע בעצמי יותר ולאכול אוכל מזיק, להבדיל מפעם בתוך המלחמות והאכילה הרגשית השלילית, זה לא מטריד אותי, כי אני יודעת איך בא לי להרגיש, ויש לי את העוצמה ואת הכוח ואת האמונה, כי שיניתי בי אמונות והגדרות שמתאימות לאיך שבא לי להרגיש, אז הכל מתחבר ביחד, וזה הרבה יותר פשוט, מה שצריך זה לנקות הסיבוכים שאנחנו הבאנו לעצמנו.
תקשיבי, זה מדהים, אני רואה את הניצוץ בעיניים שלך תוך כדי שאת מדברת, וזה רק עושה לי חשק פשוט להעניק לעצמי את הכי טוב שיש.
נכון, כי אם אנחנו חיים עכשיו כחיים, אני גם עוד משהו מאוד מאוד חשוב, הרבה אנשים עושים איזשהו תהליך תזונתי או שינוי כדי לא לחלות או כדי לא למות, וגם פה את זוכרת את המילה לכבד, מאוד מאוד חשוב בעיניי לכבד את החיים שלנו, לא כאיזושהי התנאיה וציפייה, כי התנאיות וציפיות זה מילים שהן בעצם נגזרת של שליטה. אין לנו שליטה. החיים לימדו אותי שאין לי שליטה, לכן אין עיבוד שליטה. פשוט אין שליטה. יש לי יכולת השפעה. ויכולת השפעה היא מדהימה, היא עוצמתית. היא קיימת עכשיו, לא בעבר ולא בעתיד. אנחנו סוחבים איתנו כל מיני מסעות עבר מיותרים לגמרי ומכבידים על עצמנו. כשאנחנו הולכים בהווה ומשפיעים, אנחנו משפיעים על איכות חיינו עכשיו, וזה מה שחשוב לי להנחיל בחינוך פה, כי עוד רגע החיים יכולים להיגמר, או שכן או שלא. אני לא מכבדת את הגוף שלי באיזושהי התנאיה שלא לחלות או לא למות, אין לי שליטה, אבל פשוט כבוד לחיים. וזה נחשבת מאוד מאוד חשוב, כי הרבה אנשים כשלא עושים את התהליך הנכון בחיבור הרגשי הנכון, הם מרגישים שהנה הנה הם עכשיו אוכלים כביכול בריא, למה אין תוצאות? מין כאילו הגוף כאילו חייב להם משהו, אז הגוף הוא לטובתנו לגמרי, אבל בואי, אנחנו מתעללים בגוף הזה כל כך הרבה, נגיד לו תודה שבכלל הוא צובל אותנו, ונתחיל לכבד בלי התניות, בלי ציפיות, פשוט כבוד לחיים, ולהגיד תודה שיש לנו את הזכות דרך התזונה שאנחנו רואים, לתת כבוד לחיים שלנו פנימה, כי החיים בפנים הם מורכבים מעין כמוהם.
מדהים, מדהים.
אני אשתף בתרגיל ממש ממש חיוני, שיכול בהתחלה לקומם, אבל הוא ממש משנה עולמות, ואני קוראת לתרגיל לדבר אמת ויפה. החינוך, שוב בימינו, הוא חינוך של להיות נורמלי, של להיות בסדר, הפרפקציוניזם, להיראות בדרך מסוימת. ואז בעצם אנחנו לא שמנו לב שאנחנו יצרנו חינוך שאנחנו מלמדים את עצמנו לשקר, לבגוד בעצמנו, לרמות את עצמנו. כי למשל הדוגמה הראשונה שנתנו עם השדה תעופה וכולי, כשבעצם את אוכלת אותם חטיפים שאכלת מתוך אותו ריק רגשי לקבל אהבה, אוקיי? מבחינתך החטיפים האלה נותנים לך אהבה, האם הם באמת נותנים לך אהבה? האם הם באמת העניקו לך?
לא.
לא, זאת אומרת, יש פה שקר, הם לא באמת העניקו לך אהבה, כי באמת דיברתי עם השוקולדים, גלידות, אין להם שום יכולת לפנק אותנו, פשוט הצמידו להם את המילים האלו שאנחנו ממש מאמינים. המילים האלו יצרו מערכת אמונות שאנחנו ממש מאמינים, ורוני, המוח שלנו יודע להאמין בהכל, באמת, המוח שלנו יודע להתרגל ולהאמין בהכל, והנה, אם המוח שלנו מאמין אוכל שמזיק לגוף, כשאנחנו מזיקים לעצמנו, אנחנו כביכול נותנים לעצמנו אהבה ופינוק ואמפתיה. זאת אומרת, לעשות כיף לנפש מתחבר ביחד עם לעשות נזק לגוף. מה, זה נורמלי? זה הרי לא נורמלי. אז אם אנחנו מקבלים את זה שהעולם בימינו לא נורמלי, כל דבר אחר יכול להיות רק יותר נורמלי. אז מה זה לדבר, מה זה התרגיל לדבר אמת ויפה? כשאני אוכלת שוקולד, צורך העניין, ואני מדברת אמת, כרגע אני בוחרת להזיק לעצמי בהבנה, זה מה שבא לי כרגע. אתה יודע, את הטלפון הנייד לידי, יש לי קרינה, אני עושה במהלך היום ביודעין ולא ביודעין הרבה דברים שמזיקים לי, זה בסדר, זה חלק מהחיים. לקבל את זה, לקבל בהבנה שאנחנו גם מזיקים לעצמנו, וכרגע בא לי להזיק לעצמי.
אבל אני רוצה לשאול, אם אנחנו בזה שאנחנו מקטלגות את זה שוב פעם למה מפנק ומה מזיק, אם אני לא ממשיכה לעשות לעצמי את אותו הנזק בעצם.
אז לא, כי בעצם מה שאני עושה, אני פורמת את הפלונטר כדי לחבר חזרה את החיבורים שגם ככה קיימים. כמו שאמרנו, תינוק נולד, הוא מקבל בבת אחת, בפעולה אחת, צרכים רגשיים וצרכים פיזיולוגיים, שזה המזון שלנו. אז אני רוצה לחבר חזרה את הקשר הזה. וזה קורה פלא, כי בגלל שהמוח שלנו יודע להתרגל, המחקר שאני מאוד מאוד בעד בשנים האחרונות, שהוא באמת מחקר מבחינתי הכי משמעותי, באמת הכי משמעותי, זה כל החקר על הנוירופלסטיסיטי, זאת אומרת שהמוח שלנו משתנה כל הזמן. להגיד מה, בגילי אני אשנה כבר לא עובד, כי המוח שלנו משתנה כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו יכולים ליצור חזרת החיוותים, או לשנות החיוותים, וכשיש לנו פקק בכביש, אנחנו לא נלחמים בפקק, אלא סוללים מסלול חדש. לסלול מסלול חדש לוקח זמן, אבל ברגע שהמסלול הזה פתאום מוכן ונפתח, פתאום רגע, איפה היה הפקק? אז אנחנו לא נלחמים, אני לא נלחמת בזה, אני סוללת את המסלול הרצוי. זה פלא, רוני, זה תרגיל פלא מעצם העניין של לקבל שבא לי. עכשיו, החינוך של הדיאטה הוא חינוך מניפולטיבי שבעצם משבש לנו את האינטואיציה. אנשים בימינו לא סומכים על עצמם, ואז צריכים שישמרו עליהם.
אני גם רוצה להתחבר לנקודה הזאת, וגם אני רוצה להתחבר למה שהתחלנו איתו בכלל, את הכל, שאני רוצה להגיד שבעצם הדברים מתחילים להתחבר לי, כי התחלתי בתחושת הבלבול הזאת, שמצד אחד המוח שלי קטלג מגיל מאוד צעיר, מה כן ומה לא, מה בריא ומה לא, לצד הבלבול שעדיין אני כן אבל חושבת שיש דברים שהם כן יותר בריאים לגוף הפיזי שלי, ויש כאלה שפחות, וזה מעניין מה שאת אומרת, כי את בעצם אומרת, בוא ננהל כאילו שיח וחוויה רגשית אחרת מולם.
נכון, כי זה לא משנה כמה ידע, קודם כל אני בעד בכלל להוריד את המילה של בריא ולא בריא. יש מזין, מזין יותר, מזיק, אבל יש, שוב, החלק של לימוד תזונה הוא החלק הפשוט. גם בקורסים, אני, ובכלל גם בספר, לא משמינים האוכל, אני בעצם קודם כל תמיד מדברת על הכנת הקרקע. מה זה הכנת הקרקע? כשעושים שינוי תזונתי, קודם כל צריך לטפל באיך ובלמה. כשיש לנו קרקע פוריה, עשירה פוריה, ואנחנו זורעים את הזרעים, אכן יצמח שם וילבלב הזרעים לצמחים וכו'. כשאנחנו בקרקע שלנו, זאת אומרת בבסיס שלנו, במוח שלנו, בתפיסות שלנו, מקובעים, מבוהלים, מה שנקרא קרקע מיובשת, מקום שאנחנו לא באמת פתוחים לקבל, אנחנו לא פתוחים, אנחנו מבוהלים עם עצמנו, אנחנו בפלונטרים רגשיים, ואז מגיע ידע תזונתי. הידע התזונתי גורם לנו לעוד יותר בלבול. רגע, רגע, אני כן, אני יודעת, אני עייפה, יש לי בעיות פיזיולוגיות, אני רוצה לאכול מזין, אבל אני לא מצליחה. כי יש שם את הקרקע שלא מוכנה. לכן, לפני, אני מאמינה ענקית בתזונה. תזונה יש לה השפעה מטורפת, מדהימה. אבל כדי שבאמת יהיה אפשר לעשות שינוי תזונתי, יש להכין את הקרקע בתוכנו. זאת אומרת, הרגשית, המחשבתית, האמונתית. משפט שאני מלמדת, הרצון קודם ליכולת, האמונה קודמת לשניהם. אמונה, אני יכולה להמיר את זה ככה לאנלוגיה של ווייז. כשאני רוצה להגיע לחיפה, אבל הווייז שלי מכוון לתל אביב, אז כמה שאני אנסה לנסוע לחיפה, זה כל הזמן יחזיר אותי. ההגדרה בווייז זו האמונה שבנו. יש לנו המון אמונות. במה שאנחנו מאמינים שאנחנו טובים, אנחנו אכן נצליח. הרצון והאמונה, כשהם מסונכרנים, זה פשוט קורה. איפה התשה קורית? למה אנחנו לא מצליחים להשיג את מה שאנחנו רוצים? כי יש לנו...
צד אחד הולך לשם וצד אחד מושך לשם.
כשהאמונה שבנו מנוגדת לרצון, זאת אומרת, כשאני פתאום גיליתי שבגלל שאני באה מבית של השמנה וחולי וכו', והיה בי ווי, זה לא משנה בכלל מה המשקל שלי היה, הווי שלי אמר, את שמנה, את חושבת כמו שמנה, את אוכלת כמו שמנה, את שמנה. ואז כל פעם בעצם הרצון, אני לא אוהבת את המושג הזה לרד במשקל, להיות רזה, כי זה מושגים שיפוטיים, אבל אז בזמנו פתאום הבנתי ש... אין לי מה לרצות להיות רזה, כל עוד הווייז שלי זה אני שמנה. ואז אני פותחת את הגדר, אני פותחת את ההגדרה בווייז, מכוונת חיפה וצ'יק, מגיעה. ואז יש משמעות לידע התזונתי. ואז הידע התזונתי מגיע ממקום של שקיקה, של קבלה, של כיף.
זאת אומרת שבכלל אין לי מה להתעסק עם שיטות כאלה או אחרות, עם סוגי דיאטות כאלה או אחרות, כל עוד... אין לי את הקשר הראשוני הרגשי ביני לבין עצמי, האוהב, המקבל, התומך.
כל עוד את במאבק עם עצמך, כל עוד רגש חיובי שאת זקוקה לו מחובר לאוכל מזיק, זה הפלונטר הזה יישאר. וזה קורה הכל ביחד. תראי, אנחנו כן לומדים תזונה במקביל, אבל מתחילים קודם כל מהדברים בסיסיים. אין לנו צורך בשיטות של פלאו, טבעונות, כל שיטה שכזו, לגישתי המקור שלה, זה המון פחד, המון בעצם בלבול. כשאנחנו מכירים את הגוף שלנו, מכירים את הצרכים שלנו, מכירים את שפע המזונות. אז אם אני לא אוכלת בשר, אני יודעת איך לקבל את הצרכים החיוניים שלי, לא על ידי תחליפים, לא על ידי כל מיני פחדים וכל מיני סיסמאות, אני באמת יודעת, יש שפע. אם אני רוצה לאכול בשר, אם אני אוכלת בשר, אין בעיה. ברגע שאנחנו פועלים על ידי שיטות, שאנחנו לא באמת מבינים מה עומד מאחוריהן.
כי הן מנותקות מעצמנו, הן מנותקות מהתחושות שלנו. זאת אומרת, נכון. אני מקבלת הוראה מסוימת לעשות ככה וככה, ולרוב יכול להיות שאני מרגישה אחרת. דווקא אני כן מרגישה רעבה ב4, למרות שאמרו לי לאכול רק ב6, או דברים כאלה. זאת אומרת, נפתח איזשהו פער מסוים ביני נכון. לבין ההקשבה שלי לעצמי.
נכון, ולמשל, אפרופו אמרנו מילה שיש לה כוח מאוד עצום, אז מעבר לחיבור הזה, אנחנו כמובן פועלים, כמו שאמרתך, להתיר את הפלונטר דרך הכלים שנבנה הפלונטר. אז כלי למשל שנבנה הפלונטר זה המילה אסור, המילה אסור. ונזכרתי עכשיו במה שאמרת, שבעצם ב4 בא לך לאכול, אבל אסור לך, את אוכלת ב6. אז הימנעות יכולה, הימנעות ממאכלים מסוימים, שעדיין מחוברים לי רגשית לצורך שאני רוצה, יכולה להועיל לתקופת זמן מסוימת. אם עדיין זה נשאר בהימנעות, כשאני לא אוכל את השוקולד שעדיין מחובר לי לפינוק, אני לא רק נמנעת מהשוקולד, אני נמנעת מהפינוק, אני נמנעת מתחושת הביטחון, מהאמפתיה, מהכיף, מלהיות ילדה טובה, אני נמנעת מזה. וזה מה שמשמעותי, כי אחרי תקופת זמן, לא רק שההימנעות הזאת תיגמר, גם אני אוכל הרבה יותר. וההימנעות מגיעה במקור מתוך המילה אסור. המילה אסור משבשת לנו את היצרים. המילה אסור מביאה איתה המון השלכות של לנסות לשלוט ואין לנו שליטה. כל חינוך הדיאטות סביב שליטה מביא אותנו לאיבוד שליטה. ואם אנחנו מקבלים את זה שאין לנו שליטה, זה כבר מצוין, כי אז אנחנו יכולים לפתוח את הפתח לזכות גדולה שיש לנו, וזו השפעה. מה ההבדל בין שליטה להשפעה? שליטה מבוססת בעיקר על עבר ועל עתיד, זאת אומרת אני אוכל לאכול עכשיו עוגה ולהגיד מחר אני לא אוכל, או מחר אני אעשה ספורט, או מחר...
כן, לקזז את זה.
נכון, השפעה היא מכוונת לנוכחות של הרגע הזה, אני כרגע משפיעה, עכשיו אם אני יאמר מילה כזו או אחרת, אם אני אוכל דבר מאכל כזה או אחר, אני כרגע משפיעה, והשפעה זו זכות אדירה. המילה שליטה מביאה בתוכה גם את הציפיות והתניות, זאת אומרת אנשים מנהלים יחסים של ציפיות והתניות עם האוכל, עם הגוף וכולי, עם החיים, וציפיות והתניות זה עוד... פרמטרים שחשוב שאנחנו נשחרר, אבל אני מנסה להיזכר רגע במשהו שאני התחלתי להגיד, עם המילה אסור, ברגע שהמילה אסור נכנסת, למשל סיפור גן עדן, גן עדן, לא סתם, גן עדן, אנחנו באמת, באמת יש לנו גן עדן, ועץ אחד שהיה אסור, וברגע שבעצם נאסר אותו פרי, אותו עץ הדעת, כבר לא דובר, לא תואר גן עדן, כשבן אדם הולך עם אסור בראשו, מה שהוא רואה זה רק את המאכלים שאסור, הוא מפספס את הגן עדן. אם אנחנו משחררים את המילה אסור, ושמים במקום המילה אסור בחירה, כן, בחירה, בחירה זו מילה מדהימה, היא מחזירה בנו את האחריות, כי נכון להיום מתוך הפחד והבלבול והמאבקים, רבים בעצם בתחושה של בורחים מעצמם. המילה אחריות נהייתה כבדה וגדולה, למרות שהיא כל כך...
זה נהיה כאילו נורא, אני חושבת כזה, אני סתם... סיכלת כזה במה שקורה סביבי גם באינסטגרם של כזה כל מיני סטורים של סלט וכזה איזה סיוט, אין ברירה, עוד רגע הקיץ, כאלה דברים. אז אני בטוחה שכאן אין בחירה, יש כאן בעיקר כאילו נכפתה עליי הסיטואציה כי אין לי ברירה ללכת בדרך הזאת. כי אני רוצה להוריד משקל, כי כל אחד ומשהו.
והנה דוגמה מצוינת מה שנתת, כי כמה שבאמת הסלט הזה יכול להזין, הוא מזון שמזין, אז מצד אחד תגידי יופי, פיזיולוגית אנחנו מזינים, זה טוב, אני מפנקת את הגוף, אבל כל עוד זה שם בחיבור של עונש ולא של כיף והנאה, אני, כמה שאני מאמינה בתזונה, אני חושבת שהנזק נעשה אפילו יותר גדול, זאת אומרת, אין ערך באמת להזנה הפיזיולוגית שאותה בחורה שרוצה כביכול רק נושא של ציפיות, לרדת במשקל וכו', ולכן היא משנה את התזונה, אבל החיבור הרגשי בעצם לא כיף לה, לא מהנה. ומאוד חשוב לנו ליצור כיף והנאה, כי כיף והנאה הם כלים משתנים לספק לנו צרכים רגשיים שאינם משתנים. אני, את רוצה, אני אסביר את זה, אבל כיף והנאה הם גם טריגרים להתמדה. אם לא כיף לנו, אם לא מענה לנו, אנחנו לא נתמיד. אז גם כשיש לנו מחשבה, או על אנשים יש מחשבה, אני לא מתמידה. איפה, למה, מה זאת אומרת, בעבודה, למה אני מתמידה בהרבה תחומים אחרים, ובתחום עם התזונה אני לא מתמידה? אם אני אביא לי את ההתנהלות, ואני אבין את זה בדרך שתעשה לי כיף, בדרך מהנה, אני בכלל מלמדת איך אנחנו יודעים לצחוק על הסיפורים של עצמנו, כי אנחנו קוראים מצחוק, כשאנחנו מקשיבים לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בראש, אנחנו קוראים מצחוק. ואם אנחנו עושים דרך מהנה, זה גם יוצר התמדה, והתמדה בלכבד את הגוף, כן. אז המילה אסור היא מילה בהחלט מיותרת. כל החינוך, השפה שמדברים היום, סביב הדיאטות, השליטה, זו בעצם שפה, אני קוראת לה ממש שפה פושעת, הפוכה. השפה שאנחנו מדברים היום עדיין לצערי רק מעלה את הבלבול, מעלה את הרעב הרגשי, את הפלונטרים, והיא הפוכה מצורכי החיים. היא ממש הפוכה.
כן, כי היא באמת נשארת, היא משאירה אותנו נורא רחוק מהאינטואיציה שלנו, ואולי נכון. זה באמת נקודה שחשוב שניגע בה, כי כל מי שרווי דיאטות נורא קשה לו לסמוך על עצמו. שהגוף שלו ידע מה לבקש לאכול, או שהוא ידע מתי להפסיק. אז נכון. איך מחזקים בחזרה את הקול הזה בתוכנו?
נכון.
זאת אומרת, הרבה פעמים נגיד, כמו שנגענו, אסור לי לאכול, לפי התפריט שקיבלתי, אבל אני מרגישה רעב. אז כאילו, איך אני יכולה לחזק מחדש את החיבור שלי לתחושות של הגוף שלי, אחרי שנטשתי אותו כל כך הרבה שנים?
יופי. אז זה באמת כמה תרגילים שאנחנו נותנים, התרגיל הזה של לדבר אמת ויפה, זה בהחלט תרגיל חשוב. זאת אומרת, כשאת רוצה לאכול ב-4, כי את מרגישה תיאבון, אז את אוכלת ב-4, למרות שאמרו לך שרק ב-6, או את מנשנשת, למרות שאת יודעת שזה כביכול לא בריא, לא לכעוס, לא להאשים, את לא עשית שום דבר רע, את 100% בסדר. להחזיר את האינטואיציה זה להפסיק להילחם בעצמנו. מאוד חשוב להחזיר לעצמנו את האינטואיציה, ולהחזיר לנו את חדות החושים, כי החינוך שוב פעם גרם לנו להיות כהי חושים. אנחנו הרבה יותר מפחדים, מבועלים, ואנחנו לא מאמינים באמת. ואמון, לסמוך, זה צורך בסיסי. אותו תינוק בקשר הראשוני קיבל את התחושת ביטחון, אמון, שאנחנו איבדנו בתוך הבלבול הזה במערכת יחסים גוף נפש מזון. אז את פשוט אוכלת. ועוד תרגיל חשוב, זה כל מה שאת בוחרת לאכול, גם אם זה כף מסיר, במבה, גלידה, בתשומת לב. תשומת לב זה צורך, זה צורך רגשי. זה להחזיר לנו בכלל את המקום של הקבלה במקום להתקבל. יש הנשמה שלנו, הגוף שלנו, קיבל זכות כרגע לחיות, לראות את עצמנו, אז גם לראות את מה שאנחנו בוחרים להכניס לגוף שלנו. זאת אומרת, כל מה שנבחר לאכול נעשה בתשומת לב, ללא משיח, ללא טלפון, ללא טלוויזיה. אז זה שני תרגילים מאוד משמעותיים.
כי יש כאן צורך רגשי שלא נענה תוך כדי, אם אני מבינה נכון.
כי בעצם, שוב, בבלבול שקיים היום, טלוויזיה ומסיחים בעצם הולכים ביחד עם אוכל לגוף, לגוף, אבל נראה שמישהו ייכנס לנו ככה לחשבון הבנק או לבית שלנו, נגיד רגע, מי זה פה נכנס? אנחנו רוצים לדעת מי נכנס לגוף, לבית שלנו, אנחנו רוצים לדעת מי נכנס לחשבון בנק שלנו, אז ככה אנחנו מחזירים רגע את תשומת לב, וזה בהחלט תרגיל מאתגר, כי מסתבר שפגישה עם עצמנו, פגישה עם מה שאנחנו בוחרים לאכול, זו פגישה מאתגרת. אנחנו יכולים לפגש עם אנשים מאוד מאוד משמעותיים ומאתגרים, ואנחנו מגלים שהפגישה עם עצמנו נהפכה בימינו למאתגרת, לא פחות אם לא יותר. אז כן, התרגיל הזה של מה שנאכל בקבלה, מה שחשוב שזה יהיה בלי משיח, בתשומת לב. תראי, כולנו ילדים בתוכנו, מסכימה איתי שאנחנו, הילד, יופי, הילד הפנימי וכו'. ילד, כשהוא רוצה תשומת לב, והוא לא מקבל תשומת לב, האם הוא יוותר על תשומת לב?
לא.
מה הוא יעשה?
יצעק, ירביץ, ינדנד.
נכון, יקבל תשומת לב שלילית. מה קורה בימינו בעצם? אנחנו לא נותנים לעצמת הלגיטימציה לתת תשומת לב לעצמנו. אנחנו בעצם מתעלמים מעצמנו, מאבדים את עצמנו, פועלים ממקום חיצוני, מאבדים את עצמנו. והצורך הזה הולך וגדל, אז הגוף נפש לא מוותרים על צרכים, הם פשוט יודעים לקבל את זה בדרך שלילית, ואז נגיד מגיעים לקליניקה, אומרים, אין לי זמן לעצמי, היית צריכה לפתח חולי, ואז יש לך זמן לעצמך, או איזשהו כאב, או עייפות, זאת אומרת, נפתח סימפטומים שליליים, ואז יש לנו טריגר לתת לעצמנו תשומת לב. אז כשאנחנו אומרים אין לנו זמן, אם זה להכין לעצמנו משהו או לתת לעצמנו איזשהו משהו חיובי באיזושהי פעולה, זמן לעצמנו, אז רק שניקח בחשבון שאנחנו נשקיע הרבה יותר זמן בעצמנו, רק במקום שלילי. כי תשומת לב אי אפשר לחמוק מזה, זה צורך, זה באמת צורך.
זה מדהים אותי איך אנחנו כאילו מדברות על תזונה, אבל זה כל הזמן כאילו לוקח אותנו פנים על הרגש. נכון. ואולי אם אנחנו צריכות כאילו להתחיל לסגור את זה ולסכם את הכל, אז מעניין אותי אם אמרת שפעם היה בעבורך נגיד לאכול סלט, זה, אנחנו כביכול מדברות על הסלט, אנחנו מדברות על חוויה רגשית עמוקה יותר, זה היה סיוט, והיום זה משהו שאת מרגישה כמתנה עבור עצמך.
ממש.
מה כאילו, מה השינוי הזה? מה עשה את ההבדל?
זה תרגולים, זה תרגולים. מה שעשה את השינוי זה פשוט החיבורים שהשתנו אצלי, החיבוטים. החיבוטים
וחיבורים. מה החיבורים שהשתנו?
זה כשבעצם הרגש, אט אט נסללים החיבוטים חזרה הרצועים, וכשאני אוכלת סלט, זה כבר לא סתם סלט. הגזר זה לא סתם גזר, זה כשאני מבינה את ממה מורכב הגזר, הוויטמינים, התרכובות המטורפות, האנטי-אוקסידנטים, ההבנה, מה זה בכלל האנטי-אוקסידנטים? למה אני צריכה האנטי-אוקסידנטים? מה זה המילה הזאת? פתאום אני מבינה פנימה. ההבנה שגזר זה מתכון שיד אדם לא יודעת להכין, זה מטורף. אז גזר זה לא סתם גזר, זה וואו. אז החיבור הזה שנוצר חזרה.
רצון להעניק לך טוב.
זה אפילו מעבר לרצון, זה נהפך לאוטומט. זה כמו שאני לא, כשאכלתי הוגה בעבר, לא במודע רציתי להזיק לעצמי, אבל זה התחבר לו בדרך קלוקלת עם משהו שכביכול הייתי צריכה. אבל כשהחיבור הזה חוזר להיות טבעי ונכון, כשמערכת יחסים, גוף, נפש, מזון, היא בשלום ובהרמוניה, אז אני גם אוכלת אוכל מזיק, אבל אני לא נבהלת מזה. כל נושא ההרס העצמי, דרך אגב, בפודקאסט המדהים שלך עם דוקטור ליאת יקיר, נגעתם שם במקום של הרס, במערכת יחסים, וזה אפשר לעשות פודקאסט בפני עצמו, כי גם אני חוקרת את ההרס ואת ההרס שהיה בי בעבר, וכיצד ההרס הזה הלך וקטן, איך אנחנו מקטינים את ההרס? דרך אגב,
איך?
אין סוף לדבר על זה, אבל אני מתוך החקר וההבנה, להרס עצמי יש גם חיבור רגשי. וואו, איך אני יכולה להגיד את זה בקיצור? זה קודם כל לקבל את זה שיש בנו הרס עצמי, לאחד יותר ואחד פחות. יכול להיות שיש אנשים שממש אין להם ולא מרגישים ולא מודעים, אבל אני למשל, היה בי בהחלט הרס עצמי גדול מאוד, שגם נבע מחיבורים רגשיים סבוכים, אבל אם אני ממש ממש אגיד את זה ככה במשפט, הקטנת ההרס היא קודם כל על ידי קבלת ההרס. אנחנו מקבלים את זה שאנחנו גם, אנחנו לא נבהלים. כל מה שאנחנו נבהלים בו ממנו, מפחדים ממנו, הוא גדל. זאת אומרת, לצורך העניין, כל מה שאנחנו נותנים לו תשומת לב, גדל. לכן דרך אגב, לא מתעסקים מירידה במשקל. אנשים לאורך שנים מתעסקים כל הזמן עם ירידה במשקל. מה התוצאה הסופית? המשקל קטן או גדל?
גדל.
גדל. כי נותנים תשומת לב למשקל, מה שנותנים לו תשומת לב, גדל. אם אני אתמקד, וואו, ואני אבעל, אני אתן את הפוקוס להרס, ואני לא אתן את הפוקוס לחיים ולחיוניות ולמה שאני רוצה להגדיל, אז ההרס העצמי באמת ילך ויגדל. אז אני קיבלתי אותו, מקבלים, אני מתבוננת, ודרך ההתבוננות התגלו כל כך הרבה גילויים שגרמו לי ממש להתרוממות רוח ופשוט פרמו לי והקטינו את ההרס, וזה מה שקורה לאנשים, שההרס קטן, או הרס זו מילה מאוד מאוד חזקה, אבל הפגיעה העצמית הולכת וקטנה, שמאחוריה יש באמת הרבה חיבור רגשי, אבל זה מאוד אהבתי את מה שדוקטור ליאת יקיר אמרה, ויש לי על זה גם ככה מה לומר, כי מערכת יחסים חיצונית גם המון פעמים השלכות של מערכת יחסים פנימית בתוכנו. וואו, אבל יש באמת כל כך הרבה עוד לדבר ולהסביר, אבל הפתרון שוב נמצא בחיבורים. נמצא בחיבורים, ואם אני רוצה לתת באמת כלים חשובים, זה להפסיק את המאבק, לחבק את עצמנו, לתרגל את השני תרגולים הראשונים האלו. כשבמקביל גם מתנהלים עם הגוף בבסיס של החיים, איך אנחנו מעניקים אפילו את המים, את החיים, אין חיים בלי מים. אנחנו מתנהלים במידת הידע שקיים בכל רגע, בהזנה לגוף, כי ככל שהגוף מקבל מרכיבים חיוניים, הגוף יותר חיוני, ואז הפידבקים נותנים לנו עוד כוח להמשיך. מבחינה פיזיולוגית הייתי אומרת, להתחיל לעשות סדר ארוחות. רגע, עזבו, 16-8, עזבו את הכל. בוא נעשה רגע סדר. אנחנו רוצים להוריד סטרס שקיים בימינו, סטרס הכרוני, שיש לו השלכות של עייפות כרונית, שומן ביטני וכו'. אנחנו רוצים להתחיל להזין את הגוף במרכיבים חיוניים. אז במידת האפשר, בארוחה הבאה, תזינו את הגוף שלכם במפתחות חיוניים, כמו שבעצם ציינו. גם אם אין לכם ידע גדול, פשוט במידת האפשר, אבל כל זה דרך לדבר לעצמנו יפה, ולהבין שככל שאנחנו לומדים לראות את עצמנו פנימה, זה נהיה פשוט, כי כל האחריות שהיום אנשים בורחים לקבל אחריות על עצמם, הרי מאוד קל לנו לקבל אחריות על האחר, אבל זה מתחיל מאלף מעצמנו, ככל שאנחנו רואים את הבית שלנו פנימה, פשוט לנו לקבל אחריות על עצמנו. זה כמו שכשאני אכנס עם בוץ הביתה, אז אני לא אגיד כרגע ניקיתי את הבית, כי נחלחתי, נכון? וזה לא נורא, נחלחתי, אני אנקה, זה בסדר. זאת אומרת, אוקיי, הזקתי, מפה לא השלכות, זה הולך להיות משהו, אנשים ישר מפתחים איזה בהלה, מתוך הפלונטר הרגשי שקיים. כל הבלבול שדיברת בתחילת הפודקאסט, שבאמת יש המון ידע תזונתי היום, נהפך גם למאוד פשוט, כי זה נהפך לפשוט. זה פשוט נהפך לפשוט. הידע התזונתי הוא מדהים, אבל הוא חייב לבוא ביחד עם התייחסות לכלל המזונות שלנו. אחרת, הוא ממשיך להגדיל את הבלבול.
שכשאת אומרת שאר המזונות, את מתכוונת לגוף, לרגשות שלנו, לדיבור,
אינטואיציה, בדיוק, לחושים, לאמונות, למחשבות. מסתבר שכמה שאנחנו רוצים להיפטר מסימפטומים, או ממשקל, או מאיזשהו חולי, יותר מאתגר להיפטר במרכאות מאמונה או מחשבה או מילה שאנחנו הפכנו כחלק מהזהות שלנו. וכשאנחנו מתרגלים את זה פשוט, זה קסם, וזה כל כך תמון בחינוך הראשוני שלנו. כשאנחנו מטמיעים את זה בחינוך, זה פשוט, וחשוב להתנהל בימינו עם המזיק ועם המזין, זה חלק מחיינו. כמו שלקבל את עצמנו, לקבל גם את המזיק. וכשאנחנו חווים את החיבור המדהים הזה, חזרה, במערכת יחסים הזו, ויודעים להתנהל בכיף, באמת ובענה, עם המזיק ועם המזין, ולהרגיש כמו שבא לנו, אז גם אם יש לנו בלבול, ופתאום מצב רגשי מבולבל, ואכלנו יותר מזיק ואנחנו מרגישים רע, אנחנו יודעים להוציא את זה מעצמנו, אנחנו יכולים לקום, לא קרה שום דבר, זה חלק מהחיים, אנחנו כל הזמן בדרך.
אני גם כאילו ממש, ממש חוויתי את זה, שבתקופות שבהם זה הולך לי ביחד, שהחיבור שלי כאילו הוא גם ברמה הרגשית, ושמח לי וטוב לי, וכאילו משהו, אני לא מרגישה שאני צריכה למלא את עצמי דרך אוכל, אז אוכל פשוט נהיה אוכל, או מזון, כמו שאת קוראת לו, והוא לא פה בשביל למלא לי איזשהו משהו, ואז אני פשוט נהנית רק מהיתרונות האדירים שלו, ואני ממש חווה איזושהי התרוממות רוח.
וכשאת אוכלת אוכל מזיק, אז הוא לא נהפך לאישו, כי הוא לא איזשהו תנאי למלא רגש.
לא, ואני רוצה גם להמשיך ולהגיד שהיתרונות האדירים שלו, זה גם לא פחות אוכל כביכול מזיק, כמו שאת אומרת, כי אני מאוד מאמינה באיזון. אני לא אוהבת קיצוניות לא לכאן ולא לכאן, ועבורי גם לאכול רק אוכל שהוא מזין, אני מאוד אוהבת את הגם וגם הזה, אני מאוד מאוד, מאוד מאוד אוהבת את האיזון הזה. אני חושבת שיש בו המון בריאות בעיניי. ואני חושבת שגם עם זה נסיים, עם האיחול הזה, להצליח לרווח. שהיכולת שלנו למלא את התחושות שלנו ואת הרגשות שלנו, שהיא לא תהיה תלויה בשום גורם חיצוני. בין אם זה אוכל או אדם אחר או כל דבר, שנוכל לדעת לספק לעצמנו את הרגשות. וכמו שאמרת, בעיניי זו העבודה הקשה. הרבה יותר מאשר לעשות לי עכשיו שבוע בשביל להוריד קילו שניים.
ממש, ואת אמרת עכשיו משהו מאוד 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 חשוב, אז רק עוד דקה, נכון, במקביל לתרגילים האלה שאנחנו באמת לומדים ביחס עם האוכל, אז מה שבאמת גם חשוב ללמד את עצמנו, מה באמת מעניק לך תחושה של הנאה, כמו שאת אומרת, ללא תלות באוכל. למשל, אני מאוד אוהבת להדליק נרות, אני אוהבת לטייל בחוץ ולהתבונן על חילזון, אני אוהבת להסב את תשומת ליבנו ממה באמת אנחנו, איך אנחנו מקבלים, להסתכל על תמונה, להקשיב למוזיקה, לדלג,
מה מכניס בנו חיות.
בדיוק ברגש הזה, זה עוד תרגול מאוד חשוב, שנהיה ערים מה נותן לנו, ואז המוח שולח אותנו בתחושה הזו שאנחנו צריכה רגע אתנחתה, במקום לטקסיות של הקפה והוגה, שהקפה והוגה אין להם מושג איך לתת לנו את האתנחתה, אז פתאום האתנחתה יכולה להיות בלהקשיב לאיזה פודקאסט, להקשיב למדיטציה, לראות משהו, לקפוץ, לעשות פרצופים במראה, ואז כשאנחנו חוזרים על זה כתרגולים, המוח שולח אותנו אכן לאותה פעולה כדי למלא בנו.
לא כי יש בעיה עם אותו קפה והוגה, אלא כי יש פשוט עוד הרבה מאוד דרכים אחרות למלא בנו את החיות הזאת, וכדי ש... לא נצמצם את עצמנו, לזו הדרך היחידה שבה אני ממלאה את עצמי.
בדיוק, הקפה והוגה הם לא בעיה, הבעיה זה הטקסיות, החיבור, שמה שנקרא, אל תקחי את הקפה והוגה של ארבע, הצורך זה לא בקפה והוגה, הקפה והוגה פשוט נכנסו לטקסיות הזו, כדי לסמן לי, אני צריכה עכשיו אתנחת, אני צריכה רגע שקט לעצמי, הקפה שמעלה סטרס, ההוגה, הסוכר, אין להם שום יכולת לספק לי את הצורך הזה, זה פשוט נכנס לשם לטקסיות הזו.
זה מדהים אותי איך כל פרק פשוט מדבר על נושא אחר לגמרי וכולם שולחים אותנו פנימה. זה באמת, זה לא נתפס.
אני אסיים במה שהתחלתי, כי באמת רוני, אני מתרגשת מהסקרנות שלך, ובאמת לומר שהסקרנות והפתיחות הזו, זו בריאות, זו בריאות. כמה שאני מאמינה בתזונה יותר מגזר, כן? זה באמת, הסקרנות והפתיחות, לצאת מקיבונות, לחשוב פתוח, לאפשר. אני הרבה פעמים רק לנקות נזקי דיאטות, זה הפרויקט, כי ככל שאנחנו באים נקיים ופתוחים וסקרנים, זו בריאות.
וואו, מדהים. אז אני מאחלת את זה לכולנו, וממש תודה על המילים היפות האלה, וזה זמן טוב גם להגיד תודה ליערה שקישרה בינינו.
נכון.
אז... אז כיף ממש, ותודה שהיית איתנו ושחלקת איתנו את כל הידע הזה.
תודה לך, רוני.
אז תודה רבה שהייתם איתנו עד עכשיו, אני ממש מקווה שנהנתם ושאהבתם, ואם כן, אז מה אכפת לכם בעצם לעשות שייר ולהפיץ ולהעביר את התוכן הזה הלאה? אני מאוד מאוד אשמח, ואני רק מזכירה לכל מי שרוצה להעמיק עוד קצת בכל מה שענה דיברה עליו בפרק, אז כאן למטה בתיאור מצורף הלינק לקורס, למחזור שיתחיל עכשיו במאי, אני מניחה שאם אתם מאזינים לזה כבר אחרי מאי, אז אותו הקישור יוביל לקורסים עתידיים, אז תהנו מלא, סליחה, לא תהנו, זה כבר היה בהתחלה, אז תודה שהייתם איתי עד עכשיו, ויאללה ביי, נתראה בפרק הבא.